כן, שלום וברכה. אנחנו ביום רביעי בשיעור הזה עסוקים בתקופה האחרונה בסוגיה שנקראת דרכי אמונה, אבל נראה לי שלכבוד ראש השנה הקרב ובא, ראוי לעסוק קצת בראש השנה, ואני חושב שעדיין זה שייך למסגרת של עיסוק באמונה. אני אגיד לכם מה אני חושב. ראש השנה, אפשר לערוך ולהעריך ולהסביר איך זה, איך התגלגל הדבר הזה, זאת אומרת, מה המקורות בתורה שמכתב לסיפור הזה של ראש השנה. זה מאוד מעניין את המבנה הנפלא שחזל בנו פה, אבל ראש השנה חזל העמיד אותו כיום מלכות השם. יום מלכות השם, כן, יום שבו יהודים מגיעים לתפילה ומקבלים על עצמם, מצטרפים למלכות שמיים. והדבר הזה הוא...
יום
הזיכרון? כן. אני לא... אתה שואל, בהגדרת המועד, הגדרת המועד היא יום הזיכרון. זה נכון. הגדרת המועד היא יום שבו אנחנו נזכרים לטובה. אבל אם אתה שואל איך עושים את זה, איך נזכרים לטובה, על ידי התרועה. והתרועה היא מלכות. כן, הדברים הם די פשוטים, הם די מסתברים. בוא נאמר, התרועה זה קריאה שלנו אל השם. זה די, כן, אני רוצה אבל להעמיד אותו, בעצם הסיפור הוא זה, אולי נתחיל את זה בזווית קצת שונה. רבי ישראל סלנטר שאל למה הראשון הוא לפני יום כיפור ולא הפוך. כן, לכאורה נכון לבוא ליום הדין אחרי שכבר כיפרנו על העבירות. התשובה הפשוטה היא שתחילת כל תהליך, תחילת כל תשובה, צריכה להיות להצטרף למלכות שמיים. להצטרף למלכות השם. וזה הסיפור, זה עיקר היום ועיקר הדין גם, זה השאלה היא עד כמה אנחנו מצטרפים לסיפור האלוקי ועד כמה לא. ויש פה נקודה מאוד חשובה, והיא שההנחה היא שעם ישראל מצטרף למלכות השם ברצון. עם ישראל מרגיש מזוהה עם מלכות השם. במשך השנה יכולים לקרוא מקרים, לקרות מקרים שבהם האדם מועד, כל אדם, חלק מהאנשים מועדים אולי יותר חמור, הציבור באופן כללי יכול לטעות ולעשות דברים לא נכונים. חלק מהטעויות הן מקיפות יותר ומהותיות יותר, אבל יש פה הנחת יסוד מאוד מאוד ברורה של, 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 של התוירו, של חדל, שיהודים שייכים למלכות השם. ונועד היום הזה, נועד כדי לעורר מחדש את הדבר הזה, לעורר אותו באופן חזק ומשמעותי, וזה מה שהיהודים עושים באופן כללי בראש שנה כבר מאות, מאות, אולי אלפי שנים. כן, בפרט הסדר שלנו, של התפילות בראש שנה ויום כיפור, שתקנו, לא יודע מתי תקנו אותו, אנחנו יודעים שאת המלכויות זכורות ושופרות תיקן רב, את הנוסח שיש לפנינו בסידור התפילה. זאת אומרת, הוא עיצב במידה רבה מאוד את ראש השנה שלנו, והייתי אומר יותר חזק. במובן מסוים יש פה עיצוב של היהדות. כי יש פה תמונה רחבה וכוללת של היהדות. כבר בעל העיקרים כתב שמלכויות זכורות ושופרות הם שלושת עיקרי האמונה העיקריים, איך שהוא מסדר אותם, שזה האמונה במציאות השם זה מלכויס, והאמונה בשכר ועונש זיכרונות, והשגחה פרטית וכן הלאה, והאמונה בגאולה זה שופרות. זאת אומרת, במילים אחרות, מלכויות זכורות ושופרות זה איזושהי פרספקטיבה להסתכל על היהדות כולה ולבנות את התשתית שלה. המחשנו את זה מאוד חזק. עזרא הסופר אוסף את העם באותם ימים. אנחנו יודעים שאלה שעלו לארץ היו דלת העם, ואחת הבעיות הבוערות שהיו שם זה נשים נוכריות. ועזרא הסופר מוטל עליו בתפקיד לתקן את העם. הוא לא אוסף את העם ואומר להם, רבו ישאי, לעזוב את הנשים הנוכריות. הוא אוסף את העם ואומר להם, חד וששם עם האוזכם. כמה זה אירוני, והלכו לבתיהם לאכול ולשתות ולעשות שמחה גדולה, מי היה בבית? האישה הגויה. כן, הייתי אומר למחרת ראשונה, תאסוף אותם ותטפל בבעיה הזאת. לא, הוא אומר להם, קודם כל יעברו את כל חג הסוכויס, ויקראו כל יום בתורה, וכל יום ישמחו ויצעלו, ויהיה חגיגות גדולות בארבעת המינים, וכן הלאה. ואחרי סוכס יש עוד יום שמיני הצרס, כמשפוט, כמו שכתוב שם, ואחר כך עשו עוד יום של איסרו חג, בר יהיה דמוידי, אומרת הגמרא. גם אי אפשר עדיין... עדיין האדם הולך הביתה כל יום אחרי השמחה בבית המקדש, הולך לאישה הגויה. ביום כבדה לתשרי, הוא אסף אותם, ובצום ובחי ומספד, וסק ואדומו, וקרא להם קריאה גדולה, והם כתבו אמנה, קרתו אמנה, לעזוב את הנשים הנוכריות. כן, מה זה אומר? למה? לא קודם לכל ארבעת המינים לעזוב את האישה הגויה? התשובה היא שזה פשוט. צריך למנות את הבסיס של היהדות, טוב, חזק ונכון, וזה הייעוד של כל החודש השביעי באופן כללי, כזה ראש השנה, אבל כל החודש השביעי נועד בשביל זה, ואחר כך אפשר לעסוק בפרטים. אחר כך אפשר לגרותים. אני לא רוצה לאור... מה? גם הסור מרע מתחיל בלמה לעשות את זה, כן? תבוא לבן אדם, אני סיפרתי פה סיפור במשעשע. מעשה שהיה באברך אחד, שנייה, כן, ודאי, כן, מעשה שהיה באברך אחד שסיפר לי שהוא הלך, הולך כל שבת מבית וגן לכותל המערבי. הוא עבר דרך רחוב עזה וראה שם את בני גנץ, אז הוא היה שר בממשלה, יוצא מבית ראש הממשלה. אז הוא דיבר איתו, זה היה שבת בצהריים, הוא עלה למכונית, בני גנץ. והוא אמר לו בשני משפטים, ברכות ששם יעזור לך להגיע לד... הוא אמר לו, הברכה שלך מאוד חשובה לי. אמר, אני רוצה להגיד לך דבר חשוב. כך אומר האברך לבני גנץ, אתה צריך לדעת שאתם רוצים סייעתא דשמיא בצבא, צריכים שהצבא יהיה גברים בלבד. לסלק את כל, להוציא את כל הנשים מצה"ל. הוא אמר לי, תראה, בני גנץ הסתכל עליי בעיניים כאלה זה, ולא ענה לי. אז שאלתי אותו, למה לא אמרת לבני גנץ שצריך להקפיד לצאת מהתפילה אחרי קדושת הסדרה? אז הוא אומר לי, אתה משווה? אמרתי לו, אני לא משווה. לא משווה בכלל. אבל אני כן אומר, אני משווה מבחינת זאת שבני גנץ את שניהם לא יכול להבין. מה שהוא הבין מהדברים שלך, זה שאחרי שהוא גומר לטפל בבעיה של החמאס, הוא צריך לטפל בבעיה של החרדים. ויש לי צד שהוא הגיע למסקנה שאתה תטפל קודם בבעיה של החרדים. זה יכול להסביר כמה מהלכים פוליטיים. אבל הכל פנים, ברור לגמרי. זאת אומרת, זה פשוט. פשוט לגמרי שכל יהדות בנויה על תפיסת יסוד שצריך למנות אותה. אחר כך אתה שואל ברמת הפרטים, אם קודם סור מרע או קודם עשה טוב, אני לא יודע אם הפסוק דווקא מתכוון כסדר, אבל אין התחלה, כן? אין קודם בשפה של חזל, קודם קבלו מלכוסי, ואחר כך קבלו גזירו ישראל. זה כל כך פשוט. וכל יהודי, אני לא רוצה עכשיו להיכנס הלכה למעשה, אם בא בן אדם עם אישה גויה, אם קודם אומרים לו ככה או קודם, תשאלו רב באופן ספציפי מה לעשות במקרה. אבל הסדר הנכון של ראש השונה הקבוע, היא לבנות את היהדות כל שנה מחדש, לבנות את הבסיס של היהדות, זה עיקרו של יום, לבנות חיבור אמיתי ועמוק, שיהודים מתחברים מתוך רצון ושייכות לסיפור מלכות השם. וזה מה שהמהות של ראש השנה. כן, זה, אני שאני אומר, הוא דבר פשוט. כן, זוהי המשמעות, וכל שנה מחדש הדבר הזה, גם אדם שאין לו אישה גויה, צריך כל שנה ראש שונה מחדש. הכוונה היא לבנות את התשתית, ואחר כך, מתוך זה, לצאת לכל השנה כולה, שנשתדל לעשות את מה שנכון ומה שטוב. והדבר המפליא הוא שההנחה של חז"ל, של התוירו, שיהודים נמצאים שם. כן, יהודים נמצאים שם. זה המקום הטבעי של יהודים לבוא, לא, הם לא מצליחים לחונן את זה לכל השנה כולה באופן מלא. אבל יהודים שייכים לסיפור, ברשותכם, ברוך אתה יודעים, אוי אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברי. אז אני רוצה באמת לנצל את, ה, את, ה, את, ה, מה ש, את הזמן שיש לנו עכשיו כדי לנסות לתאר את הדברים במבט כולל, כמו שראש השנה נועד לספק אותו. היהדות באמת עומדת על שלושת הבסיסים האלה, מלכויות, זיכרונות ושופרות. אפשר לנסח את זה בעוד אופנים, אבל הנוסח שראש השנה נותן לזה הוא זה. קודם כל, מה זה מלכויות? מלכות זה מערכת של יחס, של קשר בין המלך לבין העם. המלכות בנויה על ברית. שיש בין המלך ובין העם. המלך לוקח על עצמו את המחויבות לדאוג לעם ולפעול, כן? והעם נותן אמון, לא רק נותן אמון, אלא גם לוקח חלק במערכת הזאת, כן? זה המשמעות של מלכות. בכל מקום, כשמדברים על מינוי מלך, עושים את זה עם אירוע חגיגי מאוד ושמח מאוד, והסיבה של השמחה, וזה חשוב להכניס את זה לראש היטב, מלכות לא נשענת על שיעבוד. למלך אין עבדים. לא נכחיש שהאדם הוא גם עבד של הקדוש ברוך הוא, זה אמת, כתוב במפורש, במקום אחד זה כתוב מאוד מאוד במפורש, בתהילים פרק קי"ט, למשפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך. אמת. אבל ראש השנה נועד, לומר את זה בצורה חריפה יותר, ראש השנה נועד לעבור מבחינת עבד ואדון, לבחינת מלך ועם. זה הסיפור. זה הסיפור, זאת אומרת בעצם להכיר ולהבין שהמלכות היא הסיפור הנכון והטוב והראוי בשבילנו. עכשיו, למה צריך כל כך להדגיש את הדבר הזה? בגלל שבעולם שאנחנו חיים בו היום, המושג מלך יצא שמו לרעה. שוב, יש אולי מדינות שבהן המלך משקף איזשהו משהו סימבולי, ולא רוצה לומר רק מתוכן, אבל לא משהו בעל משמעות, ומלכות אמיתית היא כמעט מילה גסה בשפה שלנו. אבל אנחנו צריכים להבין, המוסד למלוכה הוא מוסד שהרבה פעמים השתמשו בו לרעה בהיסטוריה. אבל ביסודו הוא בנוי על דבר כזה, בנוי על הבנה שאדם מבין שיש, קודם כל, כל אדם ואדם באשר הוא אדם נזקק, הוא זקוק, הוא צריך, זה מאוד מאוד מהותי לאדם. אנחנו, יש לנו איזשהו סכסוך עמוק עם הנזקקות האנושית, אבל זה לא אמיתי. זה לא אמיתי. האדם באשר הוא, אני אומר שאם אתה עומד, יצא לי פעם לעמוד באיזה פינה, בקרן רחובות, 10 דקות, רבע שעה, חיכיתי לאוטובוס. והסתכלתי על האנשים שעוברים, והתגלגלה לראשי המחשבה, אתה יודע מה המסר שכולם אומרים? כולם, כל אחד עובר ברחוב, הוא אומר מסר אחד. הוא לא אמר את זה בשום מילה. בעצם ההליכה שלו, בעצם ההתנהלות שלו, אני מסתדר. הכל בסדר. אני צריך קצת כסף בשביל זה, ואני צריך את זה, ואני צריך, אם אתה יכול לעזור לי להגיע לשם. אדם, לראות אדם נבוך ברחוב, זה מאוד נדיר. מאוד נדיר, וזה לא מתאים. ואילו האמת היא, אני פעם אמרתי את זה בחז"ל, אומרים שהאדם הוא מלא שקרים. מה שורש כל השקרים? זה השקר הזה. החוסר ההכרה של אדם בנזקקות שלו, וזה דבר מאוד מאוד יסודי. האדם הוא נזקק. אין, אדם זקוק, אדם עסוק בשאלה.
אבל הוא רואה את זה שאדם לא מוכן להודות בזה שנזקק.
כל הזמן. כל הזמן. דרך אגב, זה לא מאפיין רק את היחס עם אלוקים, זה מאפיין את היחס של אנשים עם בני אדם אחרים. כן, הרבה פעמים אנשים, הסיפור המשעשע שאני אוהב לספר בעניין זה שפעם אברך אחד סיפר לי את הצרות שאשתו עושה לו, באמת קשה. לא שמעתי אותה, אבל ככה הוא מספר. ואז הוא מוסיף לי, ושתבין אותי נכון, זה לא שזה מפריע לי, אכפת לי המידות הרעות שלה. עכשיו, אנחנו כולנו מחייכים וצוחקים, ואני מבטיח לכם שאם הייתי מספר לו את זה עלינו, הוא היה צוחק. הוא היה צוחק. כן, אני, אומרים את זה בהרבה מאוד אופנים. כן, אנשים אומרים, אין צורך, אין צורך, אין צורך. כן, האדם הוא נזקק קודם כל ברמה החומרית, וחלק מאוד מאוד משמעותי באנרגיה שהאדם משקיע, למה אנשים מאוד מאוד עסוקים בלהעלים בעיות שלהם, והרבה פעמים להעלים אותם מעצמם. כן, אני לא אומר את זה בביקורת, זה מציאות אנושית כללית. אז העמדה של בן אדם שהוא זקוק לזה שיעזרו לו, יסייעו לו, זה דבר ראשון. דבר שני, האדם הוא לא רק אדם, אלא הוא גם חלק מציבור, חלק בקהילה, חלק ברמות שונות של מעגלים, יש לו משפחה, יש לו קהילה שלמה, יש לו עם וכולי, ואנחנו גם חלק מסיפור אנושי. כן, המלכות היא, הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה לקחת אתכם ולהוביל אתכם בדרך. זה הסיפור, זה אחד הסיפורים הגדולים המרכזיים שעוברים בתנ״ך, לאורכו של התנ״ך כל הזמן, זה הסיפור. אם ישאל השואל, מה הכותרת הכללית של כל התנ״ך? התנ״ך הוא סיפור הברית בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. עם המשברים שהיו בברית הזאת, עם התקופות הטובות יותר, עם הקשיים שיש לברית הזאת, ועם המעלות שלה, זה הסיפור, זה הסיפור של התנ״ך, וראש השנה מתחיל, כן, זה נקרא מלכויס. כן, שוב, מלכויס זה לא בנוי על זה שאנחנו משתעבדים. זה נכון שלקבל מלכות, זה אומר, אני רציני, אני לא אומר, אנחנו, אתה תהיה המלך, אתה תדאג למדינה, ואנחנו לא נשלם מיסים ולא נלך צבא. זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה, ודאי שיש פה מחויבות. אבל מחויבות נשענת על אמון אמיתי. וזה יסוד, היסוד, היסוד הכללי. אבל היסוד הראשון של ראש השנה הוא מידת הביטחון. מידת הביטחון בהשם, הדבר הזה כתוב, כבר אמרנו את זה הרבה פעמים, אני אחזור אולי ממש בקצרה, זה תוכן דברי עזרא, חדוות השם עם עוזכם, זה מה שכתוב בסידור, רב, תלמיד רבנו הקודש, כתב את זה בברכת זיכרונוס, אחרי שהוא מתאר את הדין לכל הפרטים שלו, על המדינוס בו יאמר, ובריאות בו ייפקדו להזכירם לחיים ולמוות, ומה דנים את האדם, על איזה מעשים שלו, מה יעשה איש ופקודו סוי, ועל יועס מצעדי גובר, מחשבות אדם ותחבולותיו, ויצרי מעללי איש, האשראי שלו ישכוחקו, ובין עודו מסעמץ בוך, כי דורשכו לעולם לא ייקשלו ולא ייקלמו לנצח כל החוסמים בך. מידת הביטחון היא היסוד הראשון של ראש השנה, וזה מה שאנחנו רוצים לעשות. מי שניסח את זה מאוד חזק וברור, בקצרה, זה הפיוט שאומרים אותו אחרי תקיעת שופר בחזרת השץ. היום יעמיד במשפט כל יצורי עולמים, אם כבנים, אם כעבדים. יש שני דרכים, שתי דרכים, שתי אפשרויות. אם אתה תקעת בשופר כמו שצריך, אתה בן, בן ו- ומלך זה הולך ביחד, כן, הבן סורך על האבא וכולי, ואם אתה לא תקעת, אז אתה עבד. שניהם זקוקים לרחמים, אבל יש הבדל עצום ותאומי בין שניהם. זו נקודה אחת. אבל אני רוצה ללכת שעד אחד נוסף, והוא מאוד מאוד חשוב, והוא כמעט הפירוש של מלכויס, אבל הוא נמצא בזיכרונויס ובשויפויס. והוא, אני רוצה לטפל בזה בשני אופנים. שאלה אחת, אין מלכות בלי אג'נדה. כן, כל מדינה, היום קוראים לזה קונספציה. זה לא מדויק. קונספציה זה, 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 זה תפיסת המציאות שעליה בנויים. אבל קודם כל, מה המטרה של מדינה? בוא נתאר לעצמנו מדינה ששמה לעצמה למטרה, מלך ששמה לעצמה למטרה, להתאשר שכמה שיותר כסף של העם יעבור אליו. זה אג'נדה. אג'נדה גרועה, אג'נדה שהיא חסרת צדק, אג'נדה שהיא מכוערת, אבל זה ישפיע על כל האופן שהמדינה תתנהל. יש לנו מלך אחר שהמטרה שלו שהמדינה, שהאזרחים יתאשרו. הרבה הרבה יותר הגיוני. הרבה יותר הגיוני. ועדיין זה אופק מסוים של, של תפיסה, מה רוצים. האג'נדה של מלכוס השם היא בנויה מיוסדת על שני סעיפים. זיכרונויס ושויפויס. שני הסעיפים האלה, האחד זיכרונויס זה אומר, הקדוש ברוך הוא פועל כמלך עם מערכת יחסים. עם מערכת יחסים. הוא יוצר קשר. זה מאוד 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 יסודי ומשמעותי. אני רוצה כמה דקות להאריך במושג יצירת קשר, כי הוא באמת מאפיין את היהדות באופן מאוד מאוד חזק.
הוא מאפיין שייך למילה זיכרונות.
כן. המושג זיכרון, פירושו לא זיכרון, יש זיכרון במובן הטכני. כן, האם אתה זוכר את המספר טלפון של פלוני. לא לזה קוראים זיכרון כשמדברים בזיכרון תורה. זיכרון זה נקרא, כן, אני אומר לך, הייתי בישיבה עם פלוני, אני עוד זוכר אותו. אני גם זוכר אותו לטובה, הוא עדיין, יש לו מקום חם בלב שלי. כן, לא, הכוונה...
כמו
בהפטרות. כמו במושג זיכרונות בתנ"ך באופן כללי, כן, ויזכור אלוקים את רחל, ויזכור אלוקים את נוער, ו...
תזכור לנו את זה ולא את זה, ואתה אומר ציין
לך, כן, 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 גם אלה תשכח לו, ואנכי לא אשכוחך. כן, הכוונה לי, זה מושג זיכרון, אבל אני רוצה קצת לתאר את זה על סמך פסוק בהפטרה שקוראים בראש השנה. זה ממש לא קשור, זה נמצא שם במקרה, לא לכן מפתירים את זה, אבל זה מאוד מאוד מעניין שחנה אומרת לאלי הכהן, אחרי שהיא מגיעה עם הבן שלה למקדש, היא אומרת, אל הנער הזה התפללתי. המשפט הזה יש בו כשל לוגי. כי אי אפשר, עקרוני, להתפלל אל הנער הזה. זאת אומרת, האדם לא יכול להתפלל אל נער מסוים כשהוא בא להתפלל לפני שהוא נולד, הוא עוד לא קיים. כן, ומה המונח מאחרי טרנספורמציה, השינוי הזה שקורה, שהילד התיאורטי שעליו התפללו, הופך להיות ליל הנער הזה. איך זה קורה? בוא נתאר את הדבר הזה בצורה מציאות, כן? בוא נתאר את זמן שיש איזה אדמור שהבחות שלו מתקיימות, וזוג הורים מגיעים אליו ומבקשים ברכה לילד. הרב נמצא במצב רוח מאוד נדיב, הוא שואל אותם, איזה ילד אתם רוצים? ברור שזה ילד הכי טוב שאפשר. אתם רוצים שהוא יהיה חכם? ודאי. וגם מוכשר? בטח, מה השאלה? וגם נחמד? מה השאלה בכלל? ומה תעדכם על זה שהוא יהיה גם בריא? מצוין. תגידו לי, איזה מעלה הרבי יציע, וההורים יגידו, לא, 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 אין צורך. אין דבר כזה. עד מתי נמשך המצב ככה? עד שהילד נולד. ברגע שהילד נולד, נגמר הסיפור. לא, אנחנו רוצים את זה. אני יכול להציע לכם להיות יותר מוכשר. לא, זה הילד שלנו. למה? מה קרה? מה יש בו? הוא פחות מוכשר. אני באמת יכול להציע ילד מוכשר. מה קרה? נוצר קשר. עכשיו תבינו, הדבר הזה, התהליך הזה, הוא לא תהליך מקרי, הוא אחד היסודות הגדולים של העולם, של הבריאה שהקדוש ברוך הוא ברא אותה. תנסו לדמיין אדם שקובע חברותה עם מישהו ללמוד מסכת בבא מציעא. למה הוא עשה את זה? יש פה צורך. אני רוצה ללמוד במציעא, גם אתה, וישבנו ביחד. קורה לפעמים, לעתים לדירות, שאחרי שבוע או שבועיים מתגלה שיש חריקות, שזה לא לגמרי מתאים. שמעתם פעם כאלה מקרים? אתה יודע, הוא קצת יותר מהיר, הוא קצת יותר זה. רוב האנשים שאני מכיר לא מפסיקים מיד. יש אנשים שממשיכים ללמוד עם הבן אדם הזה הרבה שנים, ולומדים לחיות טוב או לא טוב עם הבעיות שלו. למה? נוצר קשר. השיקול האינסטרומנטלי הופך למערכת של קשר. הדבר הזה נכון גם כשרוצים קשר. אדם שמחפש אישה, מחפש אישה בשביל קשר. ועדיין, וזה עוד יותר נדיר, שתקופה קצרה אחרי הנישואים, מתגלים שיש פה ושם חריקות. זה לא קורה בדרך כלל. אני אומר את זה בגלל הרווקים פה. כן, שידעו, אין, זה נדיר מאוד. אבל יש מקרים כאלה שמתגלים חריקות קצת אחרי החתונה. מה? כן. עכשיו, מה עושים בני אדם? ההיגיון הטבעי, ההיגיון השכלי היה אומר, רגע, 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 רציתי קשר טוב וזורם ומוצלח, בוא נחליף. אז הציניקנים אומרים שלא עושים את זה כי זיווג שני לא יהיה יותר טוב. אבל זו לא הסיבה האמיתית. הסיבה האמיתית, כי נוצר קשר. נוצר קשר. הדבר הזה הוא הסוד של מידת הזיכרונות. וזה מידה עקרונית. אתה יודע עד אחד זה מגיע? עד אנשי נינווה. בספר יונה זה כתוב, שיונה טוען טענה עקרונית צודקת לחלוטין. אתה שולח שליח להחזיר, מילא אם אנשי נינווה היו חוזרים בתשובה מעצמם, אני מבין שאי אפשר לא לקבל אותה. אבל אתה שולח שליח להחזיר אותם בתשובה, אתה יודע שהתשובה שלהם תהיה תשובה מטופשת, חסרת שכל וחסרת הבנה. וכן, חז"ל אפילו מוסיפים, אתה הרי יודע שזה יגרום צרות גדולות ליהודים בסוף. נינווה, מלך אשור היה, מלך נינווה היה סנחריב, והוא יבוא לכבוש את ירושלים עוד מעט. אז מה, בשביל מה אתה צריך את זה? אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה חסת על הקיקיון, אשר בין לילה היה ובין לילה עבד, אשר לא עמלת בו ולא גידלתו. המילים האלה נמצאות כדי להצביע לניגוד. הנביא לא רוצה להגיד במפורש על הקדוש ברוך הוא שהוא עמל וגידל את אנשי נינווה. אז הוא אומר, על הקיקיון, אשר לא עמלת בו ולא גידלתו. ואני לא אחוס, הנביאה היא רק גדולה, אשר בא יותר מ-12 ריבו אדם. אתה כמה שנים אני עם כל אחד הולך, מסתכל לו בעיניים כשהוא קם בבוקר. נכון, הם חוטאים, הם עושים בעיות, ולכן אני רוצה להזיר אותם בתשובה. יש גבול כמה אפשר להסיק אותם. אבל אתה ככה רוצה לוותר עליהם? נכון, הם לא ידעו מי מנם או משמאלם. אבל תשמע, הם דומים לבהמות. אבל אני לא יכול לוותר עליהם. זה מידת זיכרונות. שהיא כמובן יש בה הרבה דרגות והרבה מהלכים, לא הרי היחס שיש לצדיק כיחס שיש לרשע, לא הרי היחס שיש לישראל כיחס שיש לאומות העולם, אבל באופן עקרוני, המידה שהקדוש ברוך הוא נוהג, הקדוש ברוך הוא ידיד. זוהי מידת זיכרונות, וזה מעצב את האג'נדה של המלכות. זה מה שקובע את האופק. מי ש... וזה נפלא. זה נפלא, אנחנו באים לראש השנה ואנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא מלך, כן, אנחנו רוצים את ההנהגה שלו וזה, ואנחנו אומרים, האג'נדה היא יצירת קשר. חז"ל אומרים את זה במילים, אשרי העם יודעי תרועה, חז"ל בפסיקתא דרב כהנא, זה ספר, באמת ספר חדש, חדש. אצלי הוא חדש בבית, הוא ישן מאוד, הוא כנראה אחד המדרשים הקדומים ביותר.
ו... לא יותר מפרגד רבי אליעזר.
כנראה שלפני, כנראה שהוא ערוך לפני, זאת אומרת עוד פעם, הסורות לא יודע בדיוק, אבל אחד המדרשים, מה שיפה בו זה שהוא מקיף את כל, הוא מקיף את כל, הוא מקיף את כל החגים ואת כל המועדים, ומה שאני מתענג מאוד מהמדרש הזה. עכשיו יש על ראש השנה אחד המדרשים שם, אשרי עם יודעי תרועה, רק עם ישראל יודעים תרועה, הם יודעים לפתות את בוראם בתרועה. מה הכוונה היא? הכוונה היא, הם מכירים את המהלך שזה עובד, הם יוצרים קשר, הם פונים אליו, הם יוצרים קשר, והם מבינים שהקדוש ברוך הוא נענה לקריאה לידידות. יותר מזה, אני אגיד לכם עוד מדרש מעניין.
זה בעצם עץ
המנשמה? כן, סוג של אופן מסוים. כן, כן, עץ המנשמה, זה נכון שמה שקורה בראש השנה קרה גם במתן תורה. אני בילדותי מאוד הטרידה אותי השאלה, למה מזכירים את מתן תורה בראש השנה? אבל זה גם נכון שזה מלכויס, אבל אני אגיע עוד מעט לשופרות. אני רוצה עוד מדרש אחד להגיד, ושוב, אחד המטרות שלי זה גם להצביע, איך קוראים מדרש. תונת ואליהו מתחיל על הפסוק, ויגרש אלוקים את האדם מגן עדן, מכאן שנתן לו גט כריתות כאישה. מה רוצים חז"ל במדרש הזה להגיד? אז מי שלא רוצה להיכנס לדון בשאלה מי היו עדי כסיבי או עדי מסירה, ובאיזה שפה הגט הזה היה כתוב, אני חושב שחז"ל רוצים להגיד לך, היה קשר בין אדם לאלוקים בגן עדן, והקשר הזה התבטל שהקדוש ברוך הוא גירש אותו. איך אנחנו נדע איך הקשר היה נראה? אז התשובה היא שכשפירקו אותו, נתנו גט כריתות. זה הקשר של נישואין. זה הכוונה, כן? בעומק הדבר, זה מה שהקדוש ברוך הוא עושה. הוא רוצה קשר, הוא מעוניין בקשר, וזה הנושא, זה הסיפור. תראה, כותרת הכללית, חז"ל אמרו את זה גם בעוד מקום. משנה בטייניס, יום חתונות זה יום מתן תורה. הסיפור הוא סיפור של מערכת יחסים, ולפני לא יודע כמה שנים ישבתי בבית יהודי אחד, לא דתי, ודיברתי על האהבה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, ואז הוא שאל אותי, יש ספר בארון הספרים שלך, שאתה יכול לתת לי אותו בהשאלה, שמדבר על האהבה הזו של הקדוש ברוך הוא. הסתכלתי על ארון הספרים ומצאתי את הספר, מחזור לראש השנה. אין ספר שמדבר על האהבה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, כמו מחזור לראש השנה. אני לא מכיר. יש עוד הרבה ספרים בבית שלי שאני לא מכיר אותם.
למה
ראית
אותם
אחרי שמונת תורה? לא, אבל זה ספר הרבה יותר כללי. הרבה יותר רחב, יש שם גם...
שירים.
מה?
שירים.
מה? נכון. נכון, אתה צודק, שיר שירים פחות ברור, פחות זה, אבל כן. זה הדבר השני, זיכרונות. ושויפרוס, זה אומר ש... באופן כללי, שופרוס יש קושי במושג שופרות. כי בקריאה פשוטה, שופר הוא הכלי שאיתו עושים מלכויס וזיכרונס. אבל רלי רבוי ש... וזה מצווה לפרסם את זה, בספר
ש... שופרות כמושג עצמאי.
כן.
במובן.
כן, בספר. זה כמו להגיד שעושים קידוש על היין, אז מברכים על השבת, וגם נגיד ברכה על היין. אנחנו כן מברכים על היין, על הנאה מהיין, אבל ברכה שלמה שמתארת את החשיבות של היין, כאילו לא, אין לזה מקום. אז התשובה לזה, בספר שילתי הגיבורים, זה מופיע על דפי הריף במסכת ראשונה. שנים הייתי מציין את הדף בדפי הריף, אבל מאז שיש עוז ואודור כבר אין דף קבוע לדפי הריף. זה נמצא על... זה נמצא על הדף, זה דף ד' בדפי הריף בדפוס הישן, ועל הגמרא בדף ט' ז'. הגמרא בדף ט' ז' בראשונה מביאה את הברייתא המפורסמת, אמרו לפני מלכויס כדי שתמליכוני, זיכרונס כדי שיהיה לזיכרונך לפני לטויבו. אז בגמרא כתוב, הוא במה בשויפו. שם יש תוספת. אינני יודע אם זה גרסה אחרת בברייתא, או שזה תוספת שמישהו הוסיף, אני לא יודע, אבל שם כתוב ככה. שויפרוס, כדי שתיתנו לב ותצפו ליום הדין ולימות המשיח, הוא במה בשויפו. המשמעות של זה היא ככה. שויפרוס אומר שכשהקדוש ברוך הוא מטפל ומולך בעולם ומנהיג את העולם, הוא עושה את זה עם אג'נדה של קידום של הטוב. עם הליכה לקראת הטוב. זה המשמעות של שופר. שופר, שופר מבטא באופן כללי חירות, שופר מבטא, השופר, אולי אני אסביר את זה קצת יותר, השופר, בצליל שלו, משקף שיש משהו חשוב ונכון, שכולם צריכים לעזוב את העניינים שלהם ולבוא להתעסק. יש הבדל מאוד משמעותי במסר של כינור או גיטרה, שמזמין אותך בגלל היופי של השיר, בוא תשמע, תתענג, לבין שופר, כן, מה הסיבה שכשאמבולנס עובר הוא עושה כל דמוי כלי נשיפה? מה?
ספירה.
הוא עושה ספירה, כן, למה הוא לא עושה איזה ניגון יפה או משהו כזה, או כניסת שבת? כן, שוב, אפשר, במקומות מסוימים כבר אנשים יחליטו, למה לא לקבל את השבת עם איזה שיר? אבל הרעיון של ספירה, שכלי נשיפה בכלל, הוא רעיון, למה כשמגיע איש מכובד מנשיא ארצות הברית לישראל, מקבל עם אותו הלהקה הצהלית, או המקהלה הצהלית, לא יודע איך קוראים לזה, משתמשת בחצוצרות, לא בכינור וגיטרה. התשובה היא, הכלים האלה, כלי נשיפה, האופי של הצליל שלהם, זה שים לב, יש פה משהו חשוב ונכון שצריך להתייחס אליו. מהו המשהו והנכון והחשוב? הדבר האמיתי והנכון והחשוב הוא ההליכה לקראת הטוב. ההליכה לקראת הטוב, זה הסיפור. כל שזה בולט מאוד, ודרך אגב, משם מגיע מושג שופרון, זה מיום הכיפורים של יובל. יום הכיפורים של יובל בנוי על הרעיון של כי להשם הארץ, כי לי הארץ, כי לי בני ישראל, אבל הצורה שזה מגיע, כשהקדוש ברוך הוא מגיע ואומר, אני בעל הבית, גאולה תתנו לארץ. ושבתם איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו תשובו, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה. למה? זה האג'נדה. זה האופי של מלך, של מלכוס השם, שהקדוש ברוך הוא מוביל את העולם לתיקון ולחירות, לגאולה, ובעומק זה האופי של כל הסיפור של מלכוס השם. כל הסיפור של מלכוס השם, זה האופי של ראש השנה. ראש השנה הקדוש ברוך הוא, מורי ורבי הרב זמן היה מביא את הפסוקים בספר דניאל, שם מתואר יום הדין הגדול שהקדוש ברוך הוא עתיד לעשות עם מלכי אומות העולם. יש שם תיאור של המלכויות של הגלות, ארבע מלכויות. אחר כך כתוב, עדי קורסה ון רמיב, הקדוש ברוך הוא ישליחו את הכיסאות של המלכים ההם, ועתיק יומין יטיב, עתיק יומין זה כינוי לקדוש ברוך הוא, כן, הזקן לגדול יושב, ולבושי כיתלג חיוור, הבגדים שלו כמו שלג לבן, וסער אישי כאמר נקי גם צמר לבן, צמר לבן, כן? קורסיי שביבין דינו, הכיסא שלו לאבות של אש, ונער דינו נוגיד ונופק מן קדומוי. ספרין פסיכו, ודין היסיב. אני אולי קצת משנה את הסדר בזיכרון אותו. מה אומר? המלך עצמו הוא כולו לובן, הוא כולו חסד. הוא בא לעשות טוב. חלק מהטוב זה לעשות דין ברשעים, כן? לסלק את סינואר ואת נסראללה. זה לעשות חסד. זה לעשות חסד. זה הסיפור. אבל העיקרון, כל שנה, ראש השנה, זה אותו סיפור. אחד המקורות וחזה על המושג, שלוש הספור נפתוחים בראשון, זה הפסוק, ספרין פסיכו. זאת אומרת, מקור המושג דין זה שהקדוש ברוך הוא רוצה לעשות טוב, והרעיון של ראש השנה, שוב, זה שאנחנו מבינים את האג'נדה, או לפחות חלקית, את האג'נדה של המלכות, ומתחברים ומזדהים איתה. ובדבר הזה צריך לומר את זה מאוד רחב, בדורנו אנו צריכים להרחיב את זה הרבה יותר. האג'נדה של התיקון, של הטוב, של החסד צדקה ומשפט, של היושר, זה הנושא. כן? בשביל לצייר את זה, אז אנחנו אומרים בתפילת ראשון, כן, בתוספת שמוסיפים לברכת קדושת השם. ובכן, אני אספר לכם סיפור משעשע גם על זה. היה אצלי פעם מתארח בראש שנה איזה בחור, המילה הנכונה היא לא בעל תשובה, בחור חילוני בתהליכים שחזרה בתשובה. לימים הוא חזר בתשובה לגמרי. אבל הוא התפלח איתי לבית הכנסת בליל ראש השנה, נעמד על ידי, והתחיל להתפלל ערבית. באמצע 18 הוא סוגר את המחזור והולך. לא יכלתי להפסיק לשאול אותו מה קרה, אבל אחר כך בבית שאלתי אותו, הוא אומר, הגעתי לקטע שאני לא יכול להקיד. אמרתי לו, מה הקטע? ובכן, תן פחד לך, השם אלוקי נועל כל מעשיך, לא רוצה לפחד. לא רוצה לפחד. מה זה, פחד זה לא דבר טוב. אז אמרתי לו, שבוא נקרא את הסיפור, בוא נפתח את המחזור, ונקרא אותו בפנים. לא ידעתי, כן, ובכן, תן פחד לך, השם אלוקי נועל כל מעשיך, ואימתך על כל מה שבראת. וירוך הכל המעשים, וישתחררו לפער הכל הברואים, ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב ושלם. ואחר כך כתוב, ובכן צדיקים עירו וישמחו, וישורים יעלו איזו, וחסידים ברינו יגילו, ואוי לא עושה תקפוץ פיר. אנשי הרי, יש, אומרים את זה, יש מורה שהוא מגיע, כל הילדים הטובים שמחים, והילדים הלא טובים עצובים. יש מורה שזה הפוך. כן, כל הילדים הרעים יודעים, עכשיו אפשר יהיה לחגוג. כשהקדוש ברוך הוא מולך ויש זה, אז צדיקים, אנשי צדק, אנשי יושר, אנשי חסד, יראו וישמחו, יעלוזו, ואוי לא עשו תקפוץ פיר. זאת אומרת שהאג'נדה של טוב ושל צדק היא יסוד הסיפור, היא יסוד היהדות, היא יסוד הסיפור, וזה אנחנו עונים בראש שנה, כן? התוכן הפנימי של כל המצוות כולם הוא הנוכחות האלוקית. הנוכחות האלוקית היא הנוכחות של הטוב, האמת, היושר, החסד, אפשר להשתמש בהרבה מאוד מילים, זה לא כך משנה. זה הסיפור. זה הסיפור. והשלמות של התיאור הזה היא ראש השנה. אני רוצה להוסיף לכם עוד הערה מעניינת. אנחנו רואים בהמשך, וכל הרשעה כולה כעשן תכלה, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ, ואחר כך מגיע, ותמלוך את השם לבדיך על כל מעשיך. זאת אומרת, יש פה תיאור של מצב שבו הקדוש ברוך הוא מתגלה, ומלכות השם נעמדת כמו שצריך, הישורים, החסידים והצדיקים, אנשי הצדק, אנשי היושר ואנשי החסד, אוהבים ושמחים, אנשי הרשע קופצים את פיהם, כן? ואוי לא סתיק פוצפיו, וכל הרשע כולה כעשן תכלה, והקדוש ברוך הוא ככה יעביר ממשלת זדון מן הארץ. עכשיו, אנחנו יודעים שממשלת זדון לא פועלת לבד. יש לממשלת זדון הרבה אנשים שהם חלק מהמערכת הזאת. ממשלת זדון היא מערכת גדולה וענקית, יכול להיות ששם אפילו עשרות אנשים עובדים בממשלת זדון. אולי אפילו מאות. לך תדע כמה. מה יהיה עם כל האנשים האלה? מה אתם אומרים?
הם יהיו מובטלים?
לא, אלא מובטלים זה דבר הזה, זה בעיה קטנה יחסית. יכולים להיות שתי אפשרויות, יכולות להיות שתי אפשרויות. מה? הכוח שיש לרשעה, לצורך העניין, כמה אנשים עובדים אצל סינואר. כן? אז הפתרון האחד, דרך אגב, אני לא נגד הפתרון הזה. כשצריך לעשות את הצורה הזאת, אני לא פציפיסט. צריך להרוג את אנשי הרשעה ולמחוק אותם על פני האדמה. אין, 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 אין לנו בזה עכבות. אבל כשאנחנו מתפללים על עתיד נפלא, אז היה פייטן שהפריע לו הקטע הזה, הוא חשב על השאלה הזאת, והוא הוסיף פיוט שהאשכנזים אומרים אותו, ממש באמצע המשפט. כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ לפני ותמלוך אתה השם לבדך. ומה אומרים בו? ויעתיו כל עובדך, ויברכו שם כבודך, ויגידו באים צדקך, וידרשו חעמים לא ידעוך. אין סיבה שדם של מישהו אחד ישפך. כולם מוזמנים. כולם מוזמנים. ממש ככה, כולם מוזמנים. הטוב הוא לא ניתן למישהו מסוים. וזה אני רוצה קצת להרחיב בדבר הזה. באמת זה נכון שהקדוש ברוך הוא עסוק בטוב ויש לו ברית עם עם ישראל ויש לו מערכת יחסים עם עם ישראל. אבל הוא פונה לכל באי עולם ומזמין אותם אל הטוב. הם יכולים להצטרף לטוב באופן מלא ולהתגייר, הם יכולים להצטרף לטוב באופן חלקי, בכל מיני רמות. אין אדם בעולם שלא נידון בראש השנה, אם הוא עושה טוב או לא עושה טוב, ואין אדם שלא... מה?
הם יכולים גם לסרב.
גם ישראל יכולים לסרב. לא ש... אני לא באתי לטשטש את ההבדל בין יהודים לגויים. מה? לא, זה הסיפור של העתיד. יכול להיות שהם יסרבו, ואז יהיה שם הרבה דם. אבל העיקרון הזה שכל בני אדם בעצם הווייתם מוזמנים אל הטוב, הקדוש ברוך הוא ברא את כל בני אדם בעולם בצלם אלוקים, וכולם שייכים לטוב, כולם קרובים לטוב. כן, הדבר הזה ממש מדהים מאוד, אני מצטט הרבה פעמים בתקופה האחרונה את הרמב״ם בסוף שמיטה ויובל. הרמב״ם מפורסם מאוד, הרמב״ם התפרסם מאוד בגלל הסוגיה של גיוס בחורי ישיבות. ולא יישבת לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מכל בו אוי לו. שימו לב למילים, כל איש ואיש מכל באי עולם, אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להיבדל, לעמוד לפני השם לשרתו, והלך ישר כמו שעשהו האלוקים. הוא פרק מעל צווארו עול החשבונות הרבים אשר ביקשו בני אדם, הרי זה נזקדש קודש קודשים. הרמב״ם לקח בלי ספק פסוק מדברי שלמה המלך בקהלת, וצירף אותו לתוך דבריו, אבל הוא הכניס לפסוק שני חידושים מפתיעים. האלוקים עשה את האדם ישר, כתוב בפסוק, אומר רשי, אדם הראשון. אפשר להסיק מזה שבאיזשהו שלב האדם הראשון כבר לא ישר. לא אדם, כן, או אדם הראשון עצמו בחטא, או לפחות הדורות הבאים. אומר הרמב״ם, והלך ישר על כל איש ואיש מכל באי עולם. הלך ישר כמו שעשה הוא האלוקים. כל אדם ואדם מכל באי עולם נוצר ישר. כמובן, הדרגה שהרמב״ם מדבר עליה, הלכת ישר לגמרי, היא כנראה נדירה. אבל לכל אדם מכל באי עולם יש יושר בתוך ליבו, ואפשר לנגן עליו. אפשר למצוא אותו, אפשר להוציא אותו, לגלות אותו קצת. הוא פרק מעל צווארו עול החשבונות הרבים, יש פה עוד חידוש נפלא, שהחשבונות הרבים שביקשו בני אדם, הם עול על צוואריהם של בני אדם. זה לא יאומן, יש פה סתירה פנימית, כי אנחנו אומרים אשר ביקשו בני אדם. ומי שמכיר אנושי, בני אדם, לא קשור את הקושייה הזאת. בני אדם יש להם דברים שהם מבקשים אותם והם עול על צוואריהם.
זה... רצון טוב.
מה?
הם עושים את זה לטוב שם, לטוב הפנימי הזה.
כן, כן, זה מציאות. אבל האדם, זה לא רק זה. זאת אומרת שבני אדם שחיים בחטא, כל אדם, זה מועקה בשבילו. ואת המועקה הזאת אפשר למצוא, זה בעצם המטרה שלנו. למצוא את איפה, מה מסתתר מאחורי הלכלוך, ולהוציא משם את הקול הכשר, כן? כי קור אוי ואילך אור הדוב אור מאויד בפיך אור בלבב חולה עשו ישראל. ממש ככה. אני אצטט עוד פסוק בהפטרה של פרשת בלק. בספר מיכה כתוב שם. יש שם דיון שלם, הקדוש ברוך הוא בא ואומר, אני בא לריב עם עם ישראל. כי ריב להשם עם עמו. ואם ישראל יתווכח. או אני הופך ריב. כן, מערך ככה. מה הטענה? הם טוענים לו, מה כל כך קשה, כל כך הרבה מצוות, כל כך הרבה פרטים. אומר להם, הקדוש ברוך הוא, במה אליתיך? כל כך אהבתי אותך, כל כך עשיתי בשבילך הרבה דברים. ומה ביקשתי לך בסך הכל? כי אם עשו ישמישפוט, ואהב עש חסד, ועצנה עליך יסיב אלוהי ככה. נשאלת השאלה, זה כל כך קל? רק עשו ישמישפוט, ואהב עש חסד, ועצנה עליך יסיב אלוהי ככה.
כי אם נהירו את השם.
שם הפשט הוא אחר. אבל לא ניכנס לעוד פסוק, אני רוצה לסיים בזמן. מה פירוש הפסוק? כי אם, רק את זה, מה השם שואל, דורש ממך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד, ועצנה הלכת עם אלוקר. התשובה היא, הקדוש הוא מבקש דברים שהם לא קלים, אבל הם דברים שהלב של אדם נמשך אליהם ורוצה אותם. זה ממש הפשט. ואני הזדהיתי. זה ממש הפשט. זו האמת. אין דבר שאדם אוהב אותו יותר מאשר לעשות את הטוב ואת הישר. אני אביא לכם ראיה לזה. היה פה בארץ אדם אחד שהיה איש של המאפיה. קראו לו אלפרון. קראתי פעם מאמר עליו, הוא אדם שמייחסים לו הריגה של לא יודע כמה אנשים. והוא ידע לעשות זה בצורה כזאת שהמשטרה לא יכלה לתפוס אותו. שאלו אותו פעם ברדיו, האם אתה אחראי למוות של פלוני? אני לא מכחיש ולא מאשר. עכשיו, המשטרה יודעת כבר שתבואו אליו, הם לא מצליחים להוכיח, לא מצליחים זה. למה לא להכחיש? הוא צריך שקר? כאילו, מה פתאום? הכל פנים, זה הסיפור. שאלו אותו פעם באיזושהי סיטואציה, למה אתה עושה את זה? למה אתה לא חי נורמלי? אז הוא אמר, אני כל החיים עובד קשה, ובאמת עובד קשה, וחי במצוקה וברדיפה, כדי שהילדים שלי יוכלו לחיות ביושר ולהיות אנשים רגועים. משום מה, יש לי תחושה שהילדים שלו למדו דברים אחרים ממנו. אבל אתה רואה שגם הוא אומר, אני רוצה שהילדים שלי יהיו ישרים. למה? למה הוא לא אמר להם שיהיו גנבים טובים? סופרים בדיחה שהיה פעם בית ספר לשוטרים ולגנבים, ואדם אחד שלח, סליחה, בית ספר לגנבים, ואדם שלח את הבן שלו לשם, אבא מגיע ושואל את המורה, איך הבן שלי? הוא אומר, הבן שלך תלמיד חלש, גנב הוא לא יהיה, אולי שוטר. זה בשביל הצחוק, אבל אנשים, היושר והאמת והצדק והחסד נמצאים כל כך עמוק בליבות בני אדם, והקדוש ברוך הוא בא ואומר לאנשים, בואו, בואו ביחד. זה הסיפור של ראש השנה. ואני חושב שזה באמת יום נפלא, יום נפלא כל כך, ממש במילים שעזרא הסופר אומר את זה, חדוות השם עם עוזכם. והלכו לבתיהם לאכול ולשתות ולשלח מנות לאין נכון לו ולעשות שמחה גדולה, כי הבינו בדברים אשר אמרו להם. זה הסיפור, זה התכלית של הסיפור. אמרתי יותר מפעם אחת שאני לא יודע איזה פרשה בתורה קרה עזרא הסופר. הייתי מוכן לשלם כסף רב למי שיביא לי מקור נאמן. איזה פרשה בתורה הוא קרה? השרות אני יכול להגיד הרבה, אבל להביא מקור. אבל נשאירו אותנו ככה, הנביא החליט לא לספר לנו.
הרב לא הבין, זה לא משנה מה הוא אמר, איך הוא אמר.
גם אתה צודק, גם אתה צודק. אבל המסקנה, זה כתוב שם, כי הבינו בדברים אשר אמרו להם. התוצאה היא שמבינים, בונים תפיסת עומק של יהדות, שאפשר לחיות איתה, שאפשר לשמוח איתה, שאפשר להיות מחוברים אליה, וזה הפתיחה. של השנה החדשה באופן כללי, ושל כל החודש השביעי של תיקון ופריחה. אני חושב שזה, אומנם קצת סטינו מהנושא של דרכי אמונה, אבל בסך הכל זה שייך לשם. כן.